שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
אנחנו לומדים את דף כ"ט ממסכת פסחים, השיעור מתחיל מדף כ"ח עמוד ב' שורה אחת לפני סוף הדף, ומסתיים בדף ל' עמוד א' 10 שורות לאחר תחילת הדף. כל השיעור כ-11 דקות. בשיעור של היום נראה שני חלקים עיקריים, החלק הראשון דן בחמץ לאחר הפסח, והחלק השני דן בתערובת חמץ, בכמה היא אוסרת לשיטות שונות בתוך הפסח ואחרי הפסח. החלק הראשון שדן במשנתנו שמדברת על חמץ לאחר הפסח יתחלק לשני שלבים. השלב הראשון הוא המשך הדיון שהגמרא שאלה אתמול כפי מי הולכת משנתנו. המשנה שלנו אמרה שחמץ דווקא של ישראל אסור בהנאה לאחר הפסח. הגמרא הביאה את מחלוקת רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי, וכעת היא דנה כמו מי הולכת המשנה. רבי יהודה אמר שחמץ אסור מהתורה גם לפני הפסח, גם לאחריו וגם תוך כדי, לפני הפסח ולאחריו בלאו, ובתוך הפסח בקרת. רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי אמרו שחמץ אסור רק בתוך הפסח. לדעת רבי שמעון, חמץ אסור מהתורה בתוך הפסח, באכילה ובהנאה ואנוש כרת. לדעת רבי יוסי הגלילי, אפילו בתוך הפסח הוא אסור רק באכילה ולא בהנאה. לכאורה משנתנו היא לא כאף אחד, לא כרבי יהודה שאסר באופן כללי גם לכאורה חמץ של נוכרי לאחר הפסח, לא כרבי שמעון ורבי יוסי הגלילי שיתירו אחרי הפסח באופן גורף. הגמרא מביאה שתי דעות באמוראים של רב אחא בר יעקב ורבא כדעת מי משנתנו. בהמשך הגמרא מראה שרב אחא בר יעקב חזר בו. הדעה הראשונה כאמור של רב אחא בר יעקב, שהוא סובר שמשנתנו כרבי יהודה. לדעתו, רבי יהודה מתיר חמץ של נוכרי תמיד, אפילו תוך כדי הפסח ואפילו באכילה. הסיבה שהוא נקט במשנה שחמץ של נוכרי מותר לאחר הפסח בהנאה, למרות שהוא סובר שאפילו תוך כדי הפסח באכילה, בגלל שההתייחסות של הסיפה בחמץ של ישראל היא דווקא לאחר הפסח והנאה, בגלל זה ברישא רבי יהודה נקט שחמץ של נוכרים מותר באותם תנאים. איך רבי יהודה למד שאפילו תוך כדי הפסח מותר באכילה? הוא למד מבל יראה, ששם נאמר לא יראה לך, אבל לא של נוכרי ושל גבוה. הוא למד מלא יראה ללא יאכל, שגם באכילה רק חמץ שלך נאסר ולא של נוכרי. הדעה השנייה היא של רבא, שהמשנה שלנו היא כרבי שמעון. רבי שמעון אמרנו אוסר רק תוך כדי הפסח, אלא שלאחר הפסח רבי שמעון אוסר מדרבנן. חכמים כנסו חמץ של ישראל אחר הפסח בהנאה, משום שהוא עבר על בל יראה ובל ימצא. הגמרא מקשה כעת על שיטתו של רב אחא בר יעקב, מאחר ובסיפה המשנה מנמקת שחמץ של ישראל אחר הפסח אסור בהנאה משום שנאמר לא ייראה. ואם מדובר לדעת רב אחא בר יעקב שמשנתנו היא רבי יהודה, רבי יהודה אוסר חמץ של ישראל לאחר הפסח מהתורה, אבל לא בגלל שכתוב לא ייראה, אלא בגלל שכתוב לא יאכל, אז הנימוק של המשנה בסיפה לא מסתדר לרב אחא בר יעקב. הגמרא מתרצת שלרב אחא בר יעקב לפי רבי יהודה זה נימוק לרישא. הרישא התירה בנוכרי. למה התירה בנוכרי? כי בנוכרי מותר תמיד, כי למדנו מלא ייראה לך, אבל של אחרים, כלומר של נוכרי או של גבוה אתה רואה. ומשם למד רבי יהודה מהלא ייראה הזה לאכילה, שגם באכילה חמץ של נוכרי מותר, ולכן הנימוק של סוף המשנה הוא דווקא ללא ייראה, כי משם זה היתר של הרישא. הגמרא אומרת שרב אחא בר יעקב ורבא הולכים לשיטתם, כי הם נחלקו בדעת רבי יהודה לגבי מי שאוכל שיעור של נוכרי שעבר עליו הפסח. לדעת רבא הוא לוקה, כי לדעת רבא גם לרבי יהודה אסור חמץ של נוכרי מהתורה, ולדעת רב אחא בר יעקב הוא לא לוקה, כי אפילו בתוך הפסח מותר באכילה. אנחנו עוברים לשלב השני בחלק הראשון. הגמרא מביאה הוכחה מברייתא שרב אחא בר יעקב חזר בו בדעתו בדעת רבי יהודה, ובאמת הוא סובר שאפילו לרבי יהודה שיעור של נוכרי או של הקדש אסור באמת באכילה תוך כדי הפסח. הגמרא מביאה ברייתא שיש במחלוקת אם אדם אכל חמץ של הקדש בפסח, אם הוא מעל או לא מעל. תנא קמא סובר שהוא מעל, ודעת יש אומרים שהוא לא מעל. הגמרא מביאה חמש דעות באמוראים, במה נחלקו תנא קמא ויש אומרים בברייתא הזאת. אחת מחמשת הדעות היא של רב אחא בר יעקב, ומשם הוכחה שהוא חזר בו בדעת רבי יהודה. למרות שבגמרא זה מובא כדעה הרביעית, אנחנו נביא אותה כבר, כי בשביל זה הגמרא מביאה את הברייתא. אז רב אחא בר יעקב סובר שבעצם מחלוקת תנא קמא ויש אומרים היא מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. תנא קמא סובר כרבי שמעון, שחמץ לאחר הפסח מהתורה הוא מותר, ומאחר ויהיה לו שווי כספי לאחר הפסח, הוא נחשב כבר כבעל שווי ממוני, כי דבר הגורם לממון בעקיפין, כלומר לאחר הפסח, הוא נחשב כבר כממון, ומאחר ויש לו ערך, מי שאכל אותו מעל. דעת היש אומרים, ופה זה חשוב, כי מפה הוכחה, היא כדעת רבי יהודה, אומר רב אחא בר יעקב, יעקב שאוסר חמץ אפילו לאחר הפסח. ופה מדובר על חמץ של אחרים, הכוונה של גבוה, של הקדש, שזה בדיוק כמו חמץ של נוכרי. ואנחנו רואים שרבה חבר יעקב סובר בדעת רבי יהודה שהחמץ הזה אסור לאחר הפסח, וממילא לא נחשב ממון, ולכן מי שנהנה ממנו ואכל אותו לא מעל. ובאמת רבה חבר יעקב חזר בו, והוא לא סובר שרבי יהודה לומד אכילה מראייה, ורבי יהודה באמת אוסר גם חמץ של נוכרים באכילה. נעבור לשאר ארבעת הדעות בהסבר הברייתא הזאת. הדעה הראשונה היא של רבי יוחנן. רבי יוחנן סובר שגם תנא קמא וגם יש אומרים סוברים כרבי שמעון שחמץ של גבוה לאחר הפסח אסור רק בגלל קנס, אבל מהתורה יש לו ערך ממוני. לדעתו דעת היש אומרים היא דעת רבי נחוניה בן הקנה, שסובר שמי שנתחייב בקרת הוא פטור מתשלומים, בדומה למי שנתחייב מיטה בקים לדירה במיני. ולכן כיוון שהוא אכל חמץ ונתחייב בקרה, ולכן הוא פטור מלשלם את הקרן של החמץ להקדש, ובמקום שאין תשלום קרן אין גם תשלום של חומש ושל קורבן מעילה. תנא קמא חולק ולא פוטר מתשלומים במקום קרה, ומאחר ולאחר הפסח לדעת רבי שמעון יהיה לחמץ הזה ערך ממוני, הוא מעל. רבי נחוניה בן הקנה אמר את שיטתו לגבי מי שמדליק גדיש ביום הכיפורים ועובר על קרת של יום הכיפורים שפטור מתשלומים. שתי הדעות הבאות הם של רב יוסף, אחת רב יוסף בסתם ואחת רב אחא בר רבא בדעת רב יוסף. הדעה הראשונה בדעת רב יוסף, שני התנאים תנא קמא ויש אומרים סוברים כרבי יוסי הגלילי שאפילו בתוך הפסח החמץ מותר בהנאה, ולכן אפילו בתוך הפסח הוא נחשב לממון, לא בגלל שהוא גורם לממון אלא הוא ממש ממון. ומה שהם נחלקו זה האם פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. כלומר, כשליח שאנחנו נפדה את ההקדש הזה, ברור שהחמץ הזה יהיה אסור באכילה ליהודי, חמץ בפסח. השאלה היא אם במקום שבו תפדה את ההקדש הוא יהיה אסור באכילה ליהודי, אם הפדיון הזה חל. נחלקו בזה תנאים בדרשת הפסוק בחולבת נפשך תסבח ואכלת בשר במסכת תמורה, האם פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. לכן לדעת תנא קמא פודים, ולכן החמץ הזה נחשב ממון ומעל. דעת יש אומרים לא פודים, ולכן מאחר ולא ניתן לפדות את ההקדש הזה הוא לא נחשב ממון ולכן הוא לא מעל. הדעה הבאה היא דעת רב אחא בר רבא ובדעת רב יוסף, שהוא סובר ששני התנאים סוברים כרבי שמעון, ולאחר הפסח מהתורה זה מותר. השאלה היא אם העובדה שלאחר הפסח זה נחשב כממון מחשיבה אותו כבר עכשיו כממון בתוך הפסח, ולכן אם ניתן או לא ניתן למעול בו. בלשון הגמרא, אם דבר הגורם לממון נחשב כבר לממון, לתנא קמא כן ולכן מועלים, ולדעת יש אומרים לא. הדעה האחרונה היא דעת רב אשי, שהוא סובר שמחלוקת תנא קמא ויש אומרים זו מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבנן. תנא קמא סובר כרבי יוסי הגלילי, ומאחר ותוך כדי הפסח החמץ מותר בהנאה כדעת רבי יוסי הגלילי, יכול להסיק אותו תחת תבשילו, ולכן מעל. דעת יש אומרים כרבנן של חולקים על רבי יוסי הגלילי, ואפילו אם נתיר לאחר הפסח דבר הגורם לממון לשיטתם מינו כממון, ומאחר ואין לזה ערך ממוני לא מועלים בזה תוך כדי הפסח. נעבור לחלק השני של השיעור. הוא דן בנושא בסיסי, איסור של תערובת חמץ תוך כדי הפסח ולאחר הפסח, בכמה אוסר החמץ. נביא הקדמה, קיימת מחלוקת במסכת עבודה זרה עין ג' שמין שנתערב בשאינו מינו שני סוגים שונים שנוצרה מהם תערובת בטל בנותן טעם. כלומר, אם המין האסור לא נותן טעם במין המותר, אז הוא בטל והתערובת מותרת. בדרך כלל נותן טעם, אנחנו רגילים לומר שזה ב-60. וקיימת מחלוקת. רב ושמואל סוברים שכל האיסורים שבתורה שנתערבו מין במינו אוסרים במשהו, בכלשהו, אפילו בחלק קטן. במין במינו לא ניתן למדוד טעם, כי הוא לא נותן טעם, שניהם אותו מין. אז לדעת רב ושמואל זה אוסר במשהו. רבי יוחנן וריש לקיש חולקין, וסוברים שבין שנתערבו במינן, בין שנתערבו שלא במינן, זה תמיד בנותן טעם. והעבדה במינן נותן טעם זה 60. זה לכאורה גם מחלוקת רבנן ורבי יהודה במסכת מנחות, שביום הכיפורים מערבבים את דם הפר ודם השעיר, מדוע דם הפר לא מבטל את דם השעיר כשהוא רב ממנו. ולכאורה רב ושמואל הם כדעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל, וזה הכוונה שאוסר במשהו. והר"ן בנדרים מסביר שמין במינו, שכל דבר שהוא דומה לחברו אינו מתבטל, כי הוא לא מחליש אותו ומבטל אותו הרוב את המועט, אלא המעט הזה האסור מעמיד ומחזק את הרוב. ורבנן סוברים שאומנם לא ניתן לטעום מין במינו, אבל ניתן לשער אילו היה אינו מינו כמה היה מורגש, וניתן לשער ב-60. רשי, כמו שמופיע במפורש בסוגייתנו, פוסק רב ושמואל בכל האיסורים שמין במינו במשהו כדת רבי יהודה. הנימוק הוא בגלל שבסוגיה דומה רב אבא אביי מסכת עבודה זרה שהם אחרונים לכאורה סוברים כך, ורבנו תם שם בתוספות אצלנו, כמו הרש, בהרוש ועוד פוסקים, כרבי יוחנן ורש לקיש, שגם מין במינו ב-60. בסוגיה שלנו הגמרא מביאה שלוש דעות, דעת רב, דעת שמואל, דעת רבי יוחנן, ודעת רב הבסוף שפסק הלכה. דעת רב היא כזאת, בתוך הפסח חמץ אסור במינו, מין במינו במשהו, ככל האיסורים. אלא שבגלל החומרה של החמץ שהוא בקרת, גוזרים גם בשאינו מינו, ובתוך כדי הפסח חמץ עוצר במשהו, בין במינו, בין בשאינו מינו. לאחר הפסח דעת רב, כרבי יהודה, שחמץ לאחר הפסח אסור במשהו מהתורה, אבל שלא במינו לאחר הפסח, הוא כשאר איסורים, שכל שלא נותן טעם, מותר ולא גוזרים. נסכם את דעת רב שוב, בתוך הפסח אוסר חמץ תמיד במשהו, לאחר הפסח רק במינו במשהו, בשאינו מינו בנותן טעם. דעת שמואל, בתוך הפסח כרב, שבמינו הוא אוסר במשהו, כמו כל האיסורים, אבל הוא חולק על רב, שלא גוזרים על תערובת בשאינו מינו, אפילו תוך כדי הפסח. לאחר הפסח שלא בזמנו, שמואל מתיר מהתורה כרבי שמעון, לא כרבי יהודה, ולכן בין במינו בין בשאינו מינו מותר. הגמרא תשאל בהמשך לרבי שמעון, הרי כן הוא גזר לאחר הפסח, ותתרץ שבתערובת רבי שמעון לא גזר. הדעה השלישית היא דעת רבי יוחנן, לשיטתו שבכל האיסורים זה תמיד בנותן טעם, בין במינו בין בשאינו מינו, לכן בזמנו זה תמיד בנותן טעם, ושלא בזמנו, כמו שראינו בשמואל, כרבי שמעון, שמותר בתערובת תמיד. רב הפסק הלכה, הלכתה, בזמנו בתוך כדי הפסח, כרב, שמין במינו במשהו, וגוזרים גם בשאינו מינו במשהו, כלומר תמיד בתערובת בתוך כדי הפסח במשהו, ועל הנקודה הזאת פה בסוגייתנו נחלקו רשי ורבנו תם, שרשי אומר, אמנם פה גוזרים גם בשאינו מינו, אבל מה שמוכח מפה, שתמיד מין במינו, תמיד במשהו, בכל התורה כולה. ורבנו תם אומר, לא, רב הפסק כאן במינו במשהו, רק בגלל החומרה של חמץ, ושלא בזמנו פסק רב ההלכתה, לאחר הפסח, מותר, כי רבי שמעון שלא כונס בתערובת, כמו שפסקו גם רבי יוחנן וגם שמואל. הגמרא לסיום מביאה שרב הולך לשיטתו, שלאחר הפסח כרבי שמעון חמץ מותר מהתורה, וגוזרים רק בחמץ של ישראל, ולכן אמר שכשהיינו אצל רב נחמן, אמר לנו רב נחמן לאחר הפסח מיד לקנות חמץ של נוכרים אף שנאפה במהלך הפסח, ואילו היה סובר כרבי יהודה, זה היה אסור מהתורה. נסכם מה שראינו היום, בחלק הראשון ראינו דיון בחמץ לאחר הפסח, בשלב הראשון ראינו המשך הדיון של משנתנו שאומרת שחמץ של ישראל אסור בהנאה לאחר הפסח ושל נוכרים מותר, ראינו שתי דעות כמו ממשנתנו, ונשארנו עם הדעה של רבא, שמשנתנו היא כרבי שמעון, שמה שחמץ של ישראל אסור לאחר הפסח זה קנס. בשלב השני הוכחנו באמת מברייתא שרב אחא בר יעקב חזר בו בדעת רבי יהודה, ובאמת שאור של נוכרי ושל הקדש של אחרים יהיה באמת אסור באכילה, כך הסביר רב אחא בר יעקב, שלכן אין לאחר הפסח לחמץ ערך ממוני ולא מעל. בחלק השני ראינו את דעת רב שמואל ורבי יוחנן, מה דין חמץ בתוך כדי הפסח ולאחר הפסח בתערובת, וראינו שרב הפסק הלכה שבתוך כדי הפסח כדעת רב שתמיד חמץ עוסר במשהו, ושלאחר הפסח תמיד מותר כרבי שמעון שלא גוזר בתערובת.